שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום רביעי. שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברד.
שלום. הנושא שדיברנו עליו בשבוע שעבר היה פדיון שבועים בכלל והחלפת שבועים תמורת אסירים בפרט. כמובן שהסיבה לכך שדנו בנושא הזה הוא הנושא האקטואלי של החלפת גופותיהם של אלדד רגב ואהוד גולדווסר השם יקום דמם תמורת האסירים הלבנונים שהוחזרו לחיזבאללה. בהקשר זה, הדילמה אינה זהה לדילמה שדיברנו עליה בשבוע שעבר. בשבוע שעבר דיברנו על דילמה של אנשים חיים מול אנשים חיים. כמה מותר למדינה לשלם תמורת החזרת שבועים חיים? בנושא האקטואלי, זה שהראה לפני כשבועיים, הדילמה הייתה שונה. החלפת שבועים מתים, כלומר גופות של חללי צה"ל, תמורת אסירים לבנונים, תמורת רוצחים שנאסרו בישראל והוחזרו לחיזבאללה. כמובן שבנושא זה הדילמה היא שונה לחלוטין. חלק גדול מהדברים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר אינם שייכים במקרה זה. כך לדוגמה, המשנה שהזכרנו, אין פודים את השבועים יתר על כדי דמיהם, אמורה כנראה בשבועים חיים ולא בשבועים מתים. הנושא שאשתדל לדבר עליו בשיעור הזה יהיה הנושא של היחס בהלכה לפדיון גופות של שבועים מתים. עד כמה מייחסת ההלכה חשיבות לערך של קבורת המת, של החזרת שבועים מתים לידינו וקבורתם בקבר ישראל, ומה מתירה ההלכה לעשות כדי להחזיר גופות של חיילי צה"ל או של שבועים המצויים אצל האויב לידינו. הנושא הזה עלה לדיון בספרות ההלכה בעקבות כמה מקרים בשנים האחרונות שבהם הדילמה הזו עלתה לדיון ציבורי ובעקבות כך גם לדיון הלכתי. המקרה הראשון היה המקרה של הצוללת דקר. כידוע, לפני כ-40 שנה יצא הצוללת דקר להפלגתה הראשונה. הייתה זו צוללת של חיל הים, חיל הים של מדינת ישראל, ועל סיפונה כמה עשרות אנשי צוות. הצוללת טבעה בהפלגתה הראשונה והקשר עימה עבד. במשך כמה שנים לא היה מושג מה קרה בדיוק לצוללת, איפה היא טבעה, איך היא טבעה, מה היו הנסיבות של התביעה הזו, וכל שידעו שהצוללת טבעה, והרב הצבאי הראשי דאז, הרב גורן, התיר את נשות אנשי הצוות להינשא. כלומר, הוא פסק שהצוללת ודאי טבעה, ולכן האנשים שעליה ודאי מתו. לפני כמה שנים מצאו את שרידי הצוללת, וכנראה ששם גם נמצאים גופותיהם של אנשי הצוות, ועלתה השאלה עד כמה צריכה מדינת ישראל להשקיע במשאבים, אולי בסיכון של צוללנים, כדי להביא את חיילי דקר לקבורה. זה היה ההקשר הראשון שבו עלתה השאלה של חשיבות ההבאה לקבורה, של כמה צריך להשקיע כדי להביא את חיילי צה"ל המתים לקבורה בישראל. מקרה אחר שבו עלתה לדיון דילמה דומה מאוד הוא המקרה של המטען בציר פילדלפי. לפני כ-5 שנים היה אירוע שבו הניחו מחבלים מטען בציר פילדלפי שברצועת עזה. טנק עלה על המטען, המטען היה עצום, חזק מאוד, הטנק התפוצץ, כל החיילים שבו נהרגו ושרידיהם התפזרו לכל עבר. כל מי שהיה אז זוכר את התמונות שהתפרסמו אז בעיתונים של חיילי צה"ל נכנסים לציר פילדלפי שהיה מסוכן מאוד והיה נתון לאיומי טרור יומיומיים מצד המחבלים ברצועת עזה ומחפשים את שרידי החברים שלהם. היו שם במשך כמה ימים באמת בסיכון עצמי גבוה מאוד, כשהמטרה הייתה להביא לקבר ישראל את שרידיהם של חיילי צה"ל שנהרגו באותה פעולה. לא היה ספק שכולם נהרגו, לא היה כאן שיקול של לנסות להציל מישהו חי. היה השיקול היחיד היה להביא את שרידיהם של חיילי צה"ל, את שרידי הלוחמים, לקבורה בישראל. זה היה מקרה נוסף שבו עלתה השאלה עד כמה צריכים החיילים להסתכן ועד כמה צריכה המדינה להשקיע משאבים ולסכן את חייליה כאשר היא רוצה להביא לקבר ישראל את חיילי ההרוגים. המקרה השלישי שבו עלה לדיון אותו נושא הוא כמובן המקרה שבו אנחנו עוסקים. ארגוני המחבלים נוהגים להשתמש בגופות של חיילים וגופות של אזרחים ישראלים כקלפי מיקוח, ולנסות להשיג ממדינת ישראל תמורתם שחרור אסירים או הישגים מדיניים שונים. בהקשר זה שוב עולה השאלה, עד כמה צריכה המדינה להתאמץ לפדות גופות של חיילי צה"ל השבויים ביד אויבינו? כמה אנחנו צריכים לתת תמורת גופות של חיילי צה"ל? אלו ההקשרים שבו עלתה השאלה הזו בשנים האחרונות, וכאמור, כמה וכמה רבנים כתבו על הנושא הזה מאמרים חשובים. בתחום התפרסמו מאמרים של הרב יעקב אריאל, רבה הראשי של רמת גן, ושל הרב יהודה זולדן, ועוד התפרסמו בעבר מאמרים של הרב מרדכי אלפרין, אחד מאנשי הרבנות הצבאית, של הרב רוזן התפרסם מאמר חשוב, וגם בספרות ההלכה הכללית המיוחדת לדיני צבא ומלחמה, ביניהם ספריו של הרב גורן משיב מלחמה, גם יש חשיבות רבה לשאלה הזו ויש בה עיסוק רב. אנחנו ננסה כאמור לתמצת את האמור במאמרים האלה, בעיקר ביחס לשאלה העומדת בפנינו. האם מותר והאם ראוי לשלם תמורה בדמות שחרור רוצחים, תמורת גופות של אזרחים או של חיילים ישראלים? הבסיס לכל הדיון ההלכתי בנושא הזה הוא הקביעה הפשוטה והברורה שמוסכמת על רוב הפוסקים, שמצוות הקבורה היא מצווה מדאורייתא. הרמב״ם בהלכות אבל פוסק, ההספד כבוד המתו. לפיכך, אם ציווה המת שלא יספדו, אין סוף דין אותו. אבל אם ציווה שלא ייקבר, אם המת ציווה שלא יקברו אותו, אלא לדוגמה ישרפו את גופתו, אין שומעין לו, שהקבורה מצווה, שנאמר כי קבור תקברנו. אם כך פשוט ברמב״ם, לפחות במשנה תורה, שהקבורה היא מצוות עשה, שנאמר כי קבור תקברנו. הפסוק הזה אמור במקור לגבי הרוגי בית דין, אנשים שנהרגו באבונם ושליחי בית דין הרגו אותם, אבל מזה למדו חז"ל שקבורתו של כל אדם היא מצוות עשה מדאורייתא, וחובה לקבור אותו. באופן עקרוני, למרות שקבורה היא מצוות עשה, היא איננה דוחה מצוות לא תעשה אחרות. כך לדוגמה, קבורה איננה דוחה שבת. מת שמת לפני השבת, ביום שישי, אסור לקבור אותו בשבת, וקבורתו נדחית ליום ראשון, למרות הדחייה של המצוות עשה, ולמרות הפגיעה שנגרמת לכבוד המת, קבורה אינה דוחה שבת. יש לנו שתי מצוות יחידאיות שהקבורה דוחה אותן, ככה לומדת הגמרא במסכת נזיר. קבורת מת מצווה דוחה את המצוות של קדושת כהן, אפילו כהן גדול, וקדושת נזיר. לכן נזיר או כהן שנקלעים למקום שיש בו מת מצווה, בדרך כלל אסור להם להתאמה למתים, אבל כיוון שזה מת מצווה וקבורתו היא מצווה, המצווה של המת המצווה היא כמובן קבורתו, מותר לכהן ולנזיר להתאמה למת מצווה. אולם כאמור זהו היתר יחידאי, ובדרך כלל בשאר ההלכות שבתורה, בשאר המצוות שבתורה, קבורה איננה דוחה אותם, היא איננה חזקה משאר מצוות העשה שבתורה, ואם לדוגמה צריך לקבור בשבת, אדם מת לפני השבת, אין קוברים אותו. קבורה איננה דוחה שבת. כמובן, לעתים ייתכן מצב שבו הקבורה היא פיקוח נפש. פיקוח נפש אנחנו יודעים דוחה שבת, ולכן אם הקבורה היא חובה מצד פיקוח נפש, כמובן שהיא דוחה שבת. כך לדוגמה, אם יש מגפה בעיר, ואדם נדבק במגפה ומת, ויש חשש שהחיידקים שעליו ידביקו אנשים שעוד לא נדבקו במגפה, ברור שקבורתו במצב כזה, אם הרופאים סוברים שקבורתו היא פיקוח נפש, ברור שקבורתו דוחה שבת, ויש לעשות כל מה שצריך כדי להסיר את איום המגפה הנשקף מהגופה הזו. כך גם במצב של מלחמה לדוגמה. אם יש טנק שנפגע ויש בפנים חללים, והחזרת הטנק למצב מבצעי היא קריטית לגורל המלחמה, צריך לשוב ולהשתמש בו שוב, והחלל שבתוכו מונע את החזרת הטנק לפעולה מלאה, שוב ברור במצב כזה שמצוות הקבורה היא פיקוח נפש, חייבים להוציא משם את החלל, וגם בשבת מותר להוציא את החלל. אבל היתרים במצב זה אינם מצד מצוות הקבורה, שכן מצוות הקבורה כאמור אינה דוחה שבת. היתרים הם רק מצד פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה שבת, ולכן גם קבורה שיש בה פיקוח נפש אף היא דוחה שבת. עם הקמת מדינת ישראל ועם ייסוד צבא ההגנה לישראל, עלתה השאלה של פינוי חללים בשבת. בדרך כלל, כאמור, קבורה אינה דוחה שבת. לאור זאת, לכאורה, אם חייל נופל בקרב, אסור לפנות אותו בשבת ואסור לקבור אותו בשבת. שאלה זו הונחה לפתחו של הרב הצבאי הראשון, הרב גורן, והוא קבע שלעיתים קבורה של חייל אכן דוחה שבת. מקרים אלו הם לדוגמה כשהחיילים פוגעים במוטיבציה של הלוחמים. לוחם הרואה חלל לידו, המוטיבציה שלו באופן טבעי יורדת. ולאור זאת פסק הרב גורן שמותר לפנות חללים ממקום שהם נפגעו בו, אם אכן השארתם בשדה המלחמה עלולה לפגוע במורל של שאר הלוחמים. נוסח אחר לאותו היתר מובא בשם הרב אוירבך. הפגיעה במורל יכולה להיגרם בשל כך שהחייל רואה את החלל וחושב שגם לו עלול לקרות מה שקרה לזה, כמו שכתב הרב גורן. אולם הרב אוירבך הזכיר נוסח אחר של פגיעה במורל. חייל הרואה את חברו שוכב מת ואיש אינו מפנה אותו, שכן כאמור אסור לפנות חללים בשבת, עלול לחשוב שגם אם הוא חס וחלילה ייפול וימות, איש לא ידאג לו ואיש לא יפנה אותו, וחשש זה כשלעצמו עלול לפגוע במורל שלו. גם פגיעה כזו במורל, פסק הרב אוירבך, מתירה איסורי שבת, שכן פגיעה במורל במהלך מלחמה היא ודאי שרח פיקוח נפש, ודאי שיש בה חשש לחיי אדם, ולכן אם יש אכן חשש ממשי לכך שהחיילים תיגרם להם פגיעה במורל, או בנוסח של הרב אוירבך, כלומר שהם יחשבו שאף אחד לא דואג להם, או בנוסח של הרב גורן, כלומר שהם יחשבו על החבר שלהם שנפל במקום על מטרותיהם במלחמה, הרי שמותר לפנות את החלל אפילו בשבת. כך פסק הרב גורן, וכך פסקו הרבנים הצבאיים לדורותיהם, ועד היום במהלך מלחמה אנחנו פוסקים שמותר לפנות חללים גם בשבת, אם אחד מהחששות שהזכרתי תקף. ראוי לציין שבמהלך מלחמה ישנה סיבה מיוחדת מבחינה הלכתית להתיר פינוי חללים. ראינו באחד השיעורים הקודמים שיש לימוד מיוחד בגמרא בשבת, המובא בשם שמאי הזקן, להתיר מלחמה בשבת. מעבר להיתר הכללי של פיקוח נפש, שכמובן שייך בכל מלחמה, שמאי הזקן היה דורש, ועשית מצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה עד רידתה, כלומר עד שתכניע אותה, דרש שמאי הזקן עד רידתה אפילו בשבת. יש כאן היתר מיוחד להילחם בשבת. הפוסקים האחרונים שדנו בהלכות צבא ומלחמה נדרשו לשאלה מה ההבדל בין ההיתר הזה של עד רידתה לבין ההיתר של פיקוח נפש. למה שמאי הזקן צריך דרשה מיוחדת עד רידתה אפילו בשבת, אם ממילא מותר להילחם גם בשבת בגלל פיקוח נפש? הזכירו סיבות שונות להיתר הזה, שהמשותף לכולנו שההיתר במצב של מלחמה הוא יותר רחב מאשר היתר הפיקוח נפש הכללי, ודומה שאם יש היתר רחב יותר במלחמה מאשר במצב שאינו מלחמה, הרי שההיתר הזה יכול להתיר גם פינוי חללים. הרב גורן לדוגמה סבר שעד רידתה פירושו הותרה. בדרך כלל יש מחלוקת אם שבת הותרה במקום פיקוח נפש או שהיא רק דחויה במקום פיקוח נפש. האם צריך לעשות מאמץ להימנע מאיסורים או שאין צריך לעשות מאמץ להימנע מאיסורים? כך הסבירו זאת הרבה פוסקים. במצב של מלחמה, כותב הרב גורן, גם אם שבת בדרך כלל דחויה אצל פיקוח נפש, ואדם מותר לו לחלל שבת במקום פיקוח נפש רק אם אין לו שום ברירה אחרת, במצב של מלחמה מותר לכתחילה לחלל שבת. המלחמה מתירה את השבת. מותר לחלל שבת במצב של מלחמה. ממילא ניתן לומר, וכך כותב הרב גורן, שכאשר צריך לפנות חללים, זה אחד מצורכי המלחמה, ולכן מותר לעשות את זה אפילו שניתן לחכות ליום ראשון. בצורה דומה יש שהסבירו שההיתר של עד רידתה פירושו שמותר להילחם בשבת באופן שבו נלחמים ביום חול. אין צורך לשנות בשבת מאופן הלחימה הרגיל, אפילו אם ניתן להילחם בצורה שונה ולעבור על פחות איסורים. נזכיר לדוגמה שאצל חולה הדין הוא דומה. חולה שחולה בשבת ויש לו דין של פיקוח נפש, עושים לו כל מה שצריך לעשות לו כמו בחול. ואם ביום חול הרופא צריך להדליק אור כדי לרפא אותו, גם בשבת מותר לו להדליק אור כדי לרפא אותו, והיינו צריך להתאמץ לעשות את מלאכתו בחושך. באופן דומה, כותב לדוגמה הרב אבידן, היתר של אדרי דתא פירושו שמותר להילחם בשבת כמו בחול. ואם ביום חול מפנים חללים משטח המלחמה, וזה נחשב לאחד מצורכי המלחמה, זה לא משהו שלא קשור למלחמה, מותר לעשות זאת גם בשבת, שנאמר אדרי דתא אפילו בשבת. מלחמה בשבת, עושים אותה כמו שעושים אותה בחול. לאור זאת, כיוון שיש לנו היתר מיוחד של אדרי דתא אפילו בשבת למלחמה בשבת, והוא רחב יותר מהיתר פיקוח הנפש הכללי, ראו בכך הפוסקים סיבה נוספת להתיר יותר, להתייחס יותר בכולה לחששות של פיקוח נפש, וגם כאשר יש חשש לפגיעה במורל של החיילים בשל סיבה כלשהי הנובעת מהישארות החללים בשדה המלחמה, מותר לפנותם אפילו בשבת. כך כאמור כתבו הפוסקים. עניין הלכתי נוסף שנזכר בקשר להיתר פינוי חללים בשבת נוגע לחשש להשארת נשות החיילים עגונות. ברור שנושא זה אינו קשור לחובת הקבורה. אם ניתן להגיע לשדה המלחמה ולזהות את החללים בשבת או ביום ראשון, ברור שאין צורך לקבור אותם ואפשר להמתין עם הקבורה עד יום ראשון. כל שנזקק כדי להתיר עגונה הוא לזהות את המת ולוודא שאכן הוא מת, ואין צורך לקבור אותו דווקא בשבת. אבל כאשר ההגעה אל החלל כדי לזהות אותו כרוכה בחילול שבת, הרב מרדכי אלפרין כותב שהגרשה זוירבך הסתפק האם העובדה שההגעה אל החלל דרושה כדי להתיר את אשתו שלא תישאר עגונה, הוא הסתפק האם זה גורם הלכתי שמתיר לעבור על איסורי תורה. רבנים צבאיים אחרים קבעו בפשטות שהדבר מותר. הרב גד נבון לדוגמה הזכיר תשובה של הרשב"א, שבה הרשב"א כותב שמותר או מסתפק האם מותר לחלל שבת כדי להציל נערה משבי, כשלא נשקפת הסכנת חיים אלא רק נשקפת סכנה שהיא תישאר בשביה, היא לא תדע שהיא יהודיה, ובמהלך כל חייה היא תחלל שבת ותעשה את כל העבירות שבתורה ותתנהג שלא כמו יהודיה. הרשב"א מעלה אפשרות שאולי הצלת נפשה של היהודיה הזו, הצלת נפשה במובן הרוחני ולא במובן הגשמי, דוחה שבת. מכאן מסיק הרב גד נבון שייתכן שגם במקרה שלנו, כאשר ישנו חלל ואיננו יודעים מיהו, וישנו סיכוי סביר שאם לא נלך לזהות אותו, אשתו תישאר עגונה, או אולי לא תדע שהיא עגונה ותחיה באיסור במהלך שארית חייה, אולי זה גם גורם הלכתי שמתיר לחלל שבת כדי לזהות את החלל. זה כאמור נוגע לדין אחר קצת, של חילול שבת כדי לזהות חלל ולא כדי לקבור אותו, אולם ברור שגם הנושא הזה קשור לנושא הדיון שלנו. להלכה כאמור, הרבנות הצבאית לדורותיה פוסקת שבמקרה שיש בו חשש לפיקוח נפש, מותר לפנות חללים בשבת. החשש לפיקוח נפש עשוי להיות, ראשית, פיקוח נפשו של החלל, אם לא ברור שהחייל אכן מת, ברור לחלוטין שמותר לפנות אותו משדה הקרב. אולם גם אם ברור שהחייל מת, ובשבת עולה השאלה האם לפנות אותו משדה הקרב, חשש לפגיעה במורל של החיילים גם הוא שיקול של פיקוח נפש, ואם ברור שיש חשש כזה, מותר לפנות חללים אפילו בשבת. דוגמה מובהקת למצב כזה הראה במלחמת ההתשה. מלחמת ההתשה היו מוצבים וחיילים מתו בתוך המוצבים, וברור שהחיילים שהמשיכו לגור במוצבים, עצם הראייה של חבריהם מתים לידם ואיש אינו מפנה אותם, פגע במורל שלהם. ולכן, לפחות במלחמת ההתשה, התיר הרב גורן לפנות חללים ממוצבים אפילו בשבת. הסוגיה שאנחנו עוסקים בה, של שחרור אסירים ורוצחים תמורת גופות של חיילי צה"ל, כמובן שונה לחלוטין מאשר הנושא של פינוי חללים בשבת, אם כי יש עניינים הלכתיים קרובים. באופן עקרוני, מסתבר שאם מצוות הקבורה, אם החובה לפנות את החלל משדה הקרב במקרים מסוימים עשויה לדחות שבת, הרי שהיא עשויה לדחות באותם מקרים גם את האיסור לשחרר רוצחים, והרי לנו שזה ערך חשוב. אם כן, עלינו לשקול, כאשר אנחנו באים להכריע, האם מותר לשחרר אסירים ורוצחים תמורת גופות של חיילי צה"ל, את השיקול המרכזי שראינו שהפוסקים הזכירו ביחס לפינוי חללים משדה הקרב בשבת. השיקול של הפגיעה במורל של חיילי צה"ל. אם ירצה השם, בהמשך אכן נתייחס לשיקול זה. הנושא ההלכתי הראשון שנראה קשור לנושא שלנו הוא האיסור שדיברנו עליו בשיעור שעבר, של אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם. לכאורה, דברי המשנה אמורים רק בשבויים חיים, אולם אין שום סיבה לחלק בין שבויים חיים לשבויים מתים. ולהפך, אם למרות החומרה שבה רואה ההלכה את השבי ואת סבלותיו של האסיר כאשר הוא נמצא בשבי, ההלכה אוסרת לשחרר את השבויים, לפדות אותם יתר על כדי דמיהם, ברור שאסור גם לפדות שבויים מתים, אסור לפדות חללים או גופות יתר על כדי דמיהם, ודמיהם של הגופות, מן הסתם, נמוכים בהרבה מדמיהם של שבויים חיים. ראינו בשיעור שעבר שהקריטריון המקובל על רוב הפוסקים לדמיהם של שבויים הוא המחיר שמקובל לשלם תמורת שבויים. אם מקובל בסיום מלחמה לערוך חילופי שבויים כלליים ולהחליף את כל השבויים שלנו תמורת כל השבויים שלהם, הרי זה כדי דמיהם ואין בכך איסור של אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם. המקובל בעולם הוא לפדות גופות תמורת גופות, ולכן לכאורה דמיהן של הגופות איננו כולל אסירים ורוצחים. לכן לכאורה ניתן להקיש מהאיסור אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם גם לענייננו, ולומר שאסור לפדות גופות תמורת אסירים חיים. השיקול הזה הוזכר בהקשר מעט אחר אצל הרב גורן. הרב גורן טען שאם נחזור לנושא הקודם, כאשר חלל נופל במלחמה, מותר אפילו לחלל שבת כדי להוציא אותו משדה המערכה, כדי לפנות אותו מהמקום שבו הוא נפל, שכן יש בכך פיקוח נפש. מה פיקוח נפש? האויבים, המחבלים, לוקחים את החללים האלו ושובים אותם, ואז הם משתמשים בהם כקלפי מיקוח ומקבלים תמורתם אסירים רוצחים שלהם. אם כן, אמר הרב גורן, כשאנחנו משאירים חללים בשדה הקרב, עלול להיווצר מצב של פיקוח נפש, אם האויבים ישבו אותם ויקחו תמורתם רוצחים שישתחררו. כך כתב הרב גורן. הרב יעקב אריאל כתב על השיקול הזה, שכמובן הוא עצמו תלוי בשאלה שאנחנו דנים בה. אם מותר לערוך עסקאות כאלה ולשחרר אסירים ורוצחים תמורת גופות של חיילי צה"ל, אזי הדברים שכותב הרב גורן הם נכונים ביותר. אכן, אם נשאיר חללים בשדה הקרב, בשדה המערכה, ולא נפנה אותם בשבת, הדבר עלול להיגרור פיקוח נפש, שכן האויבים ייקחו אותם, ואנחנו נאלץ לשחרר רוצחים תמורת החזרתם לקבר ישראל. אולם אם מראש ההלכה איננה מאשרת את זה, וההלכה קובעת שאסור לשחרר אסירים חיים תמורת גופות של חיילים, אזי ממילא ההיתר הזה אינו קיים, שכן כאשר יבואו המחבלים לאחר שישבו את החללים וינסו להציע לנו עסקה של החלפת שבויים או אסירים חיים תמורת גופות של חיילים, אנחנו לא נסכים לעסקה הזו, ולכן אין כאן חשש לפיקוח נפש. במאמר מוסגר יש לציין שבהתנהלות החיזבאללה בעסקה האחרונה ראינו מצב ביניים, כאשר הוא מסרב לגלות, החיזבאללה סרב לגלות האם השבויים שלנו שבידם הם חיים או מתים, ולכן ייתכן ששוב חזרנו ליתרו של הרב גורן, חובה לעשות כל מאמץ לפנות חלל משדה הקרב כדי לוודא ב-100% שהחיזבאללה או ארגוני המחבלים או האויב לא ייקח אותו, יטען כאילו הוא חי וינסה תמורתו לגבות מחיר של אסירים חיים. בכל מקרה, זה לגבי הנושא של אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם, ולאיסור שנראה שנובע מכך לפדות גם שבויים מתים, גם גופות יתר על כדי דמיהם. בשיעור שעבר הזכרנו שיקול הלכתי שגובר על השיקול של אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם, והוא השיקול של אחריות. ראינו באותו שיעור שלדעת רבים מהפוסקים בדור האחרון, למרות שאין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהם, כאשר המדינה שולחת חייל לשדה הקרב, חובה עליה לעשות כל מאמץ ולשלם כל מחיר כדי להחזיר אותו למדינת ישראל. המדינה שלחה אותו לשם, ולכן היא אחראית גם לכך שהוא יחזור. יש לה אחריות גם אחריות נזיקית אפשר לקרוא לה, היא גרמה לזה שהוא נשבע ולכן היא חייבת להחזיר אותו, וגם אחריות חוזית. אדם שנשלח לשדה הקרב יודע שהמדינה תעשה כל שביכולתה כדי להחזיר אותו, ולכן עליה לעשות זאת. האם האחריות הזאת קיימת גם כלפי חיילים מתים? האם באותה צורה שמדינת ישראל מחויבת לשבועים חיים שלה, היא מחויבת גם לשבועים מתים? באופן עקרוני, דיני הממונות של ההלכה מכירים באפשרות להתחייב כלפי אדם מת. ידוע לנו שמצווה לקיים דברי המת, ואם מת ציווה לעשות דבר מסוים, דבר ממוני מסוים, מצווה לקיים את אותו דבר, שכן מצווה לקיים את דברי המת. לכאורה, ניתן היה לומר שבאותו אופן, גם כאשר אדם מת ואנחנו התחייבנו כלפיו, אם אכן הייתה התחייבות כזו, שאנחנו נפדה את גופתו בכל מחיר ונחזיר אותו לקבר ישראל, אזי יש לעשות זאת. ייתכן היה לטעון כך, וייתכן גם להביא לכך ראיה מאחת מהחובות שאדם חב כלפי אשתו. בשיעור שעבר ראינו שהפוסקים שהתירו לשחרר את השבועים גם יתר על כדי דמיהם, ונימקו זאת בסיבה של אחריות המדינה לגורל אזרחיה, סמכו את דבריהם על כך שאדם חייב, לדעת חלק מהפוסקים, לשחרר את אשתו משוויה בכל מחיר. ומדוע? כיוון שהוא התחייב לה לפדותה. ההתחייבות הזאת של האיש כלפי אשתו לפדות אותה משוויה, גוברת על האיסור של אין פונים את השבועים יתר על כדי דמיהם. כשיש התחייבות מפורשת, זה גובר על האיסור הזה של אין פונים את השבועים יתר על כדי דמיהם. לכן, קבעו אותם פוסקים, גם כאשר המדינה התחייבה לחייליה והבטיחה להם שהיא תשחרר אותה משוויים, ההתחייבות וההבטחה הזו גוברים על האיסור של אין פונים את השבועים יתר על כדי דמיהם, ומותר לשחרר אותם בכל מחיר שלא יהיה. אם נבחן שוב את החובות שאדם חב לאשתו, נגלה שהוא חב לה גם חיוב לקוברה. המשנה כותבת שתקנו קבורתה תחת כתובתה, תמורת הכתובה שהאישה מכניסה לבעלה, תקנו שהאיש חייב לקבור את אשתו. לכאורה, כשם שהחיוב לפדותה גובר על האיסור של אין פודים את השבועים יתר על כדי דמיהם, כך ייתכן שגם החיוב של לקוברה, החיוב של האיש לקבור את אשתו, גם הוא גובר על האיסור, אם אכן קיים איסור כזה, לפדות שבועים מתים יתר על כדי דמיהם. ולכן ייתכן שאם אישה נפלה בשבי ומתה שם, האיש, בעלה, חייב לפדות את גופתה בכל מחיר כדי לקבור אותה, שכן הוא התחייב לה לקוברה. אם אכן כך הדבר, אזי גם ההתחייבות של ממשלת ישראל כלפי חייליה, שבכל מחיר שלא יהיה, היא תפדה אותם משוויים ותחזיר אותם לקבר ישראל אם חס וחלילה ימותו, גם התחייבות זו, אולי האחריות הזו גוברת על האיסור של אין פודים את השבועים המתים יתר על כדי דמיהם, ומתירה לממשלת ישראל לשלם כל מחיר תמורת החזרתן של גופות למדינת ישראל. דומה שהשיקול שהוזכר הכי הרבה ביחס לעסקה האחרונה, הוא היה השיקול המכריע גם בהיבט הציבורי, וגם אולי הוא השיקול המכריע בהיבט ההלכתי, הוא השיקול של קידוש השם. האנשים שצידדו בעסקה טענו שזהו קידוש השם, שנראה לכולם שמדינת ישראל, שעם ישראל, אינו נוהג בחלליו כשם שמדינות אחרות נוהגות בחלליהן, ואנחנו מוכנים לשלם מחיר גבוה מאוד, אפילו מחיר שסביר להניח יגבה בעתיד חיי אדם רבים, כדי להחזיר את חיילינו לקבר ישראל. מבחינתנו המחויבות לחייל, ואפילו הוא כבר מת, היא ערך עליון, ואנחנו מוכנים לשלם הכל, לעשות הכל, כדי להחזיר את חיילינו ארצה. הטיעון הוא שכאשר מדינת ישראל נוהגת כך, זה גורם לקידוש השם גדול. ואכן מצאנו בהלכה שיקול דומה. הרמב״ם כותב שיש דברים שהם בכלל קידוש השם, למרות שהם לא מוגדרים. בהלכות יסודי התורה כותב הרמב״ם, וכן אם דקדק החכם על עצמו, והיה דיבורו בנחת עם הבריות, ודעתו מעורבת עמהם, ומקבלם בסבר פנים יפות, ונעלב מהם ואינו עולבן, מכבד להן ואפילו למקילינו, ונושא בנותן באמונה, ולא יראה תמיד אלא עוסק בתורה, טוב בציצית, מוכתר בתפילין, ועושה בכל מעשה לפנים משורת הדין. אדם שמתנהג באמת בצורה יוצא דופן, בצורה חיובית יוצא דופן, עד שימצאו הכל מקלסין אותו ואוהבים אותו ומתאבים למעשיו, כותב עליו הרמב״ם, הרי זה קידש את השם. ועליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. הרי לנו שכאשר אדם חכם, אדם שיודעים שהוא נציג של התורה, מקיים בעצמו אורח חיים חיובי, אורח חיים יוצא דופן חיובי ומאוד שאנשים מתפארים בו, הרי הוא מקדש את השם. לכאורה גם מדינת ישראל, כולם יודעים שזוהי מדינתם של היהודים, וכאשר היא מתנהגת בצורה יוצא דופן חיובית, כאשר היא מתנהגת בצורה שכולם מקנאים בה, אולי ניתן להסמיך לכך את דבריו של סמיר קונטר, שם רשעים מרכב, שאמר שהוא מקנא באופן שבו מדינת ישראל מתייחסת לשבויים שלה, לחטופים המתים שלה, הרי שמתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, כאשר כולם מקלסים ומפארים את האופן שבו מדינת ישראל מתייחסת לשבוייה. ואם כבר באנו לנימוק של קידוש השם, ניתן לטעון שבעסקה כזו יש קידוש השם מצד נוסף. הרמב״ם פוסק שכל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה, ומסביר מהו קידוש השם. קידוש השם הוא כאשר אדם נקלע למצב שבו מצווים עליו לעבור על אחת משלוש העבירות החמורות שבתורה, שפיכו דמים, גילוי עריות או עבודה זרה, והוא מקדש את השם ונהרג ואינו עובר. יהרג ואל יעבור, זהו קידוש השם. במקביל פוסק הרמב״ם שאם גויים באים לאדם ואומרים לו לעבור על מצווה אחרת, מצווה שאיננה משלוש העבירות החמורות, ולא הם יהרגו אותו, עליו לעבור על המצווה ולא להיהרג. הוא מוסיף הרמב״ם, כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג, ונהרג ולא עבר, האדם החמיר כאילו, ונהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. כך כותב הרמב״ם. על זה כתבו הפוסקים האחרים, שזאת שאלה שנתונה במחלוקת. הכסף משנה כותב, סובר רבינו שכשאמרו בגמרא יעבור ואל יהרג, פירוש צריך לעבור כדי שלא יהרג. אבל שלמים וכן רבים, הוא מכוון בעיקר לדברי התוספות, סוברים שאם נהרג ולא עבר, צדקה תחשב לו. ונראה שמפרשים יעבור ואל יהרג, הרשות בידו לעבור כדי שלא יהרג. אם כך יש מחלוקת, מה הדין כאשר גוי בא לאדם ואומר לו, אם תניח תפילין אני אהרוג אותך. הוא אינו מכוון להעבירו על דתו, שאז יש פה מצווה של קידוש השם, אלא סתם, אם תניח תפילין אני אהרוג אותך. האם אדם מחויב למסור את נפשו על מצוות הנחת תפילין, או על מצוות נטילת ידיים, או על מצוות אחרות? הרמב"ם פוסק שאסור לו למסור את נפשו, ואם הוא מסר את נפשו, הרי הוא חייב מיתה. ראשונים אחרים, לדוגמה התוספות, כתבו שמותר לאדם למסור את נפשו. אדם אינו חייב למסור את נפשו על מצוות אחרות, אלא רק על שלוש העבירות החמורות. אולם אם אדם רוצה למסור את נפשו, לנהוג חסידות בעצמו, ולמסור את נפשו אפילו על נטילת ידיים, הרי מותר לו הדבר, וזה נחשב לדבר חשוב מאוד, וכך אכן נהגו חסידי אשכנז הראשונים, שמסרו את נפשם על מצוות קלות, ונהרגו. אם ננקוט כדעת הראשונים האחרים, שמותר לאדם להחמיר על עצמו, ולהיהרג ולא לעבור, גם על איסורים קלים יותר משלוש העבירות החמורות, הרי שניתן לומר שמדינת ישראל בעצם בחרה לקדש שם שמיים ולהחמיר על עצמה. למרות שמצוות הקבורה, מצוות הבאת החללים לקבר ישראל, איננה דוחה פיקוח נפש, ואין חובה על המדינה לסכן את עצמה או לסכן את אזרחיה תמורת החזרתם של חיילים מתים, המדינה בחרה להחמיר על עצמה ולקדש שם שמיים כמנהגם של אותם שחלקו על הרמב״ם, ולקיים את מצוות הקבורה בחללים המתים, למרות שהדבר עלול לעלות בפיקוח נפש. כמובן שזה לא פשוט, שכן האדם אינו מחמיר פה על עצמו, אלא מדינה מחמירה על האזרחים שלה, אבל אולי ניתן היה לראות כאן סמך, בדרך של קידוש השם, לכך שמותר היה לבצע את העסקה האחרונה. ואכן, מצאנו מקור בדברי הפירוש המיוחס לרשי על ספר דברי הימים, שממנו ניתן להסיק שהבאת מתים לקבר ישראל היא מצווה חשובה שכרוכה בקידוש השם, ויש לקיים אותה גם כאשר הדבר כרוך בהסתכנות. התנ"ך בספר שמואל א' בספר דברי הימים מספר שלאחר ששאול מת במלחמה עם פלישתים, הפלישתים תלו אותו, ואם ממחרת ויבואו פלישתים לפשט את החללים, וימצאו את שאול ואת שלושת בניו נופלים בהר הגרבוע, ויחרטו את ראשו, וישלחו בארץ פלישתים, וישימו את כליו בית השטרות, ואת גבייתו תקו בחומת בית שן. כך מספר הכתוב. ואז וישמעו אליו יושבי יבש גלעד את אשר עשו פלישתים לשאול, ויקומו כל איש חיל מאנשי יבש גלעד, וילכו כל הלילה, ויקחו את גביית שאול ואת גביית בניו מחומת בית שן, ויבואו יבשה וישרפו אותם שם, ויקחו את עצמותיהם ויקברו תחת האשל ביבשה, ויצומו שבעת ימים. הרי לנו שאנשי יבש גלעד סיכנו את עצמם, נכנסו למחנה פלישתים כדי לקחת את גופתו של שאול המלך, כדי שהפלישתים לא יחללו אותו. שואל על זה המיוחס לרשי על ספר דברי הימים, ולמה מסרו עצמם בסכנה לקחת גופות שאול ובניו מער הגלבוע יותר משאר ישראל? הוא מסביר, לפי שעשה להם שאול טובה שהצילם כשעלה נחש ההמוני עליהם, ולכן הם נהגו בו כך. הרי לנו שני דברים. דבר ראשון, שכבוד ישראל נפגע כאשר גופות של חיילי ישראל, או לפחות של מלך ישראל, נתונות למשיסה, וכן שהמחויבות של אנשי יבש גלעד כלפי שאול, האחריות שדיברנו עליה קודם, התירה להם לסכן את עצמם כדי להביא את גופתו לקבר ישראל. שני הדברים האלה ניתנים ללמוד מהמעשה בשאול בהר הגלבוע ומאנשי יבש גלעד, אולם זה לימוד מהמיוחס לרשי שאף זהותו איננה ברורה, ולא מדברי אחד מהפוסקים החשובים. השיקול המרכזי, כאשר אנחנו מדברים על העניין של קידוש השם, הוא השאלה האם באמת יש בזה משום קידוש השם. כמו שאמרתי קודם, הרמב"ם מונה בתור אחת מהדרכים של קידוש השם, את האופן שבו אדם שיודעים עליו שהוא חכם וגדול בהלכה, נוהג בפרישות, נוהג בצורה יוצא דופן חיובית, שכולם מקלצים אותו ומפארים אותו, ואז שמו של הקדוש ברוך הוא מתפאר על ידו. ברור שהקריטריון פה לקידוש השם הוא האופן שבו העולם חושב. אם העולם חושב, האנשים, סתם אנשים, חושבים שהאדם מתנהג בצורה חיובית, הרי שמעשיו מקדשים את השם. ואילו אם הוא מתנהג בצורה שאולי תואמת את גדרי ההלכה, אולם אנשים חושבים עליה שהיא איננה צורה יפה, אזי הוא אינו מקדש את השם, ואולי אפילו מחלל את שמו של הקדוש ברוך הוא. כאשר מדינת ישראל מחליטה לשחרר אסירים תמורת גופות של חיילים, ומחליטה לייחס חשיבות עליונה להחזרת גופות של חיילים למדינת ישראל, האם זו היא פעולה של קידוש השם, שכן הגויים מתייחסים לזה כאל התנהגות חיובית, או שמה של חילול השם, שכן ההלכה הפשוטה אומרת שאסור לסכן אנשים תמורת גופות? כיצד יש להתלחס למצב שבו ההלכה מתייחסת למעשה מסוים באופן מסוים, ואילו המוסר האנושי הרגיל, המוסר של הגויים לפחות, מתייחס לאותו מעשה בצורה שונה, ורואה בזה מעשה חריג בחיוביותו, מעשה מאוד מאוד חיובי. האם במקרה כזה מדינת ישראל נחשבת למקדשת את השם, שכן הגויים מסתכלים עליה ורואים בה דגם לאיך צריך להתנהג, או שמה מחללת את השם, שכן סדר העדיפויות של ההלכה, סדר העדיפויות הפשוט והרגיל, שחיי אדם קודמים לקבורתו של אדם מת, נפגם? זו שאלה קשה, והתשובה עליה איננה ברורה. נזכיר לסיום שני מקורות הלכתיים, או כמעט הלכתיים, לשני צידי המתרס. מצד אחד, ידועים סיפורים רבים על הרב גורן, זיכרונו לברכה, כשהוא היה רב הראשי לצהל, שסיכן את עצמו ונכנס לשדה המערכה כשהמלחמה הייתה נטושה, ואפילו עבר את קווי האויב ונכנס לשדות מוקשים כדי להביא חללים לקבר ישראל. הוא ראה בזה חשיבות רבה, והיה מוכן לסכן את עצמו, כאילו בניגוד להלכה שראינו, כדי להביא חללים לקבר ישראל. ברור שהוא לא חשב שזו ההלכה המחייבת, והוא אכן לא פסק כך להלכה בספרי תשובותיו, אולם כנראה שהוא ראה בזה קידוש השם, שכל העולם יודע שצהל איננו נוטש את חייליו אפילו לאחר שהם חס וחלילה מתים, ולכן הוא החמיר על עצמו כדרכם של החולקים על הרמב״ם שראינו קודם, שאדם מותר לו לקדש את השם, להחמיר על עצמו ולהיכנס בסכנת חיים גם לקיום מצוות שאינן משלוש העבירות החמורות. מאידך גיסא, לגבי סדר העדיפויות הנכון ולגבי הסדר הנכון בין חיי אדם לבין קבורת מתים, נזכיר דברים שמצטט הרב זולדן משוט דעת כהן של הרב קוק. דרכם של ישראל היא שלא להרבות הוצאות על כבוד המדומה של המתים, ומשתדלים חלף זה להרבות בצדקה עם החיים. אבל משהו בדרך הממוצע והכבוד הראוי ודאי מצווה, ובכלל כבוד הבריות, וכך נהגו כל ישראל מעולם לגדור את בתי הקברות ולשומרם בטהרה ובכבוד. דרכם של ישראל כאמור, שלא להרבות הוצאות על כבוד המתים, אלא להרבות בצדקה עם החיים. ומעין זה כתב המשנה ברורה שאסור לקבור מת בשבת, שכן כבוד המת הוא איננו מה שאנחנו חושבים לכבוד המת, שלהקדים את קבורתו כמה שיותר, אלא כבוד המת הוא שלא יתחלל שבת ויום הכיפורים דחמירי שחמורים על ידו. וקל וחומר ייתכן שכבוד המת הוא שלא יבואו ישראל בסכנה למען קבורתו.